ערב טוב.
ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, מאמר שני, פסקה ה', אמר הכוזרי: נאמר כי צדקת באומרך כי כל התארים האלה אינם מחייבים ריבוי באלוה, אך איך תצדיק, איך תצדק ביחסך לאלוה את תואר הרצון שהפילוסוף מרחיקו מאת האלוה? וזאת לראשונה ניסיון של תשובה לשאלה שמופיע במאמר ראשון, פסקה הראשונה, ששם נאמר, נסתכלו לרגע, כן, אמר לו הפילוסוף, זה בעמוד ב', אמר לו הפילוסוף: האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא יתברך מרומה מעל כל רצון וכוונה, שהרי הכוונה מורה להיות המכוון חפץ בדבר יחסר לו, ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות, וכל עוד לא יבוא זה החיסרון בעינו עומד. אם כן, לא ייתכן שלאלוה יש רצון, שהרי אם הוא רוצה סימן שחסר לו, והרי מושכל ראשון שהאלוה לא חסר לו דבר, אם כן אין לו רצון, כן? אז איך אתה תסתדר עם הקושיה הפילוסופית הזאת, שאגב הרב יהודה הכוזרי כאן לא מנסח אותה בעמוד מ"א, הוא לא אומר, הוא אומר רק הפילוסוף מרחיק, כן, מרחיק, למה? ותסתכל בעמוד ב', שם תראה למה הפילוסוף מרחיק את זה. אמר החבר: לא יקשה לנו להצדיק גם זאת, אם אין לפילוסוף טענה אחרת נגדנו.
אגב,
הוא
מעניין את זה,
הוא
רוצה לגמור את הפילוסוף?
הוא רוצה לזלזול, זה זלזול, זה ביטוי של זלזול. כן, הוא אמר לו: הוי אתה הפילוסוף, כן? זה ביטוי של זלזול, בהחלט. מהו לדעתך הדבר אשר גרם? אז אנחנו נראה האם התשובה של רבי יהודה הלוי היא תשובה או לא. לפי עניות דעתי היא לא תשובה, לא שאני חולק, הוא פשוט מתכוון לא לתת תשובה אמיתית, ואנחנו נראה גם למה. מהו לדעתך, אני אולי אקדים כדי שהדברים יהיו ברורים, דברי פילוסוף אחר בשם גוטפריד לייבניץ. אתה לייבניץ?
כן, זה אותו אחד.
כן, הוא המציא את החשבון הדיפרנציאלי. כן, זה אשמתו, נכון? כן, נכון, אשמתו. אז הוא גם היה פילוסוף חוץ מזה. פילוסוף שכתב, הוא הגרמני, והוא כתב בשפה הצרפתית, כי אז זה נחשב לשפת התרבות של אותם הימים, והוא טען הרבה דברים. בין היתר, הוא הביא הוכחה למציאות האלוהים. לא בדיוק למציאות האלוהים, אלא הוכחה לזה שלאלוהים יש רצון. כן? דומה קצת להוכחה של ריהל פה. אבל אצלו זה יותר מנוסח בסגנון יותר מודרני, זה נאכיל איתו. הוא אומר כך: אנחנו רואים שיש דברים בעולם שאינם פרי ההכרח. כלומר, למשל, החוקים. כשיש חוקים, אז כל דבר במציאות מוכרח להתנהג על פי החוק. אבל עצם קיומו של החוק, על פי איזה חוק נתהווה? החוק הוא בעצמו פרי של מעל לחוק. עכשיו, מי אמר לו שזה כך? כי אנחנו רואים גם בתוך העולם של החוקיות, אנחנו רואים דברים שמתנהגים באופן לא הכרחי. למשל, צבע הפרחים. יש פרחים אדומים, יש פרחים ירוקים, יש פרחים צהובים באותו שדה, באותה שדה. זאת אומרת שהתנאים הם אותם התנאים, ופה גדל צמח ירוק, פה צהוב, אותו דבר. אז מה על פי מה? על פי הרצון. זאת אומרת, לא היה הכרח אבסולוטי שיהיה פה ירוק יותר מאשר צהוב. מה?
שונים
בחוקים
עצמם.
שם שונים? חוקים
שונים.
יש חוקים שונים. לא, בסדר, אבל עדיין זה לא הוכחה, כי ברגע שאתה אומר כל דבר פועל על פי חוק הכרחי, דטרמיניסטי, אז אין לך ראיה שיש רצון שעומד מאחורי החוקים. אבל אם אני רואה שלמרות קיומם של החוקים, יש דברים שהם רנדומליים, כמו אפשר ככה, אפשר ככה, אז זה סימן שיש פה רצון שמכריע שלי יותר כך מאשר כך. עד כאן נראה קודשו. מה?
גם אין שום כלל שוקרה לכל, תמיד לכל אחד כמה שאתה יוצא מנצח.
אפילו הכלל הזה. עכשיו, יש גם...
אז הוא מניח שאין מקרה? אין שום דבר שוקרה?
לא, הוא אומר, בגלל שיש אקראיות, יש השגחה. כן, אין מקרה, אבל יש אקראיות. אני אסביר מה ההבדל. כן, יש אצל הדתיים מושג כזה, שמקרה זה כפירה, וחוקיות זה השגחה. כן? אבל מצד האמת זה הפוך. כשאומרים מקרה, הכוונה שזה מילה שפירושה אין השגחה. זה המשמעות של המילה מקרה. אבל זה לא אומר, כדי שההשגחה תהיה אפשרית, עד רבה, החוקיות מפריעה להשגחה לפעול, כי הכל כבר פועל באופן אוטומטי. מתי יש אפשרות להשגחה לחדור מבעד למסך הטבע? במקומות שהתפקוד הוא אקראי, או בשפה של ימינו כאוטי. איפה שהדברים הם כאוטיים, זאת אומרת אין הכרח על פי שום חוק שהדברים יתרחשו כך או אחרת, ובכל זאת יתרחשו כך ולא אחרת, אנחנו נאמר פה הייתה התערבות של ההשגחה. לכן המובן של מקרה צריך להביא תמיד למה מתכוונים. האם מתכוונים מקרה במובן של היעדר השגחה, או מקרה במובן של היעדר חוקיות? אם יש היעדר חוקיות, דווקא זה מזמין את ההשגחה. כן, זה מה שכתוב: ויספר לאוהביו ולזרש אשתו את כל אשר קרה הוא. זה קרה באופן אקראי. אז אם כך, ההשגחה יכלה להביא את גאולת פורים, נכון? זאת אומרת, זה בא, או למשל, ויקר מקרה חלקת השדה אשר לבועז. אז להבריאות, ולכן ככה אין באדמה, אז אם כן הייתה השגחה שפעלה לגאול את משפחת אלימלך. אז זה השיטה של האמת. דבר דומה מצאנו ברמב״ם. ויקר אלוהים אל ביאה, זה משהו אחר. כן, משהו אחר. עכשיו, כי שמה זה כוונה במובן של אינו מייחד עליו את הדיבור. עכשיו, הרמב״ם בספר מורה נבוכים דן בשאלה האם העולם נברא או קדמון. לפי הרמב״ם אין אפשרות באופן שכלי טהור להוכיח שהעולם נברא יותר מאשר להוכיח שהעולם קדמון. כלומר, לפי הרמב״ם זה קוראים לזה מעמד שכלי, מקום שבו השכל נעמד, אין אפשרות להוכיח. אף על פי כן אומר הרמב״ם, קצת נראה לקרב אל הדעת שהעולם נברא יותר מאשר קדמון, ויש אם הוא נברא זה הוא מניח שיש רצון מאחורי הדברים, ואנחנו רואים שהפיזור של הכוכבים ברקיע איננו פיזור אחיד. יש קבוצות כוכבים במקום אחד וריק במקום אחר. אם כן, זה סימן שיש מישהו שרוצה בך, שהרי אין על פי הטבע הכרח כזה, ועל פי הטבע צריך להיות פיזור אחיד.
הוא לא יכול לדעת מה יש בשמיים שיכול לגרום לפיזור הזה,
זה הוכחה. לכן הוא אומר, אין לי הוכחה אבסולוטית, אבל נראה כך. כלומר, הדבר הזה קצת מורה על זה שיש מישהו שהיה מעוניין שפה יהיו יותר כוכבים מאשר במקום אחר. זה הליבה, זה האסטרונומיה של זמנו, שבאמת לא יכלה להסביר מדוע הכוכבים מפוזרים כמו שהם מפוזרים. לפי קפלר וקופרניקוס הדברים כבר הרבה יותר מובנים. כן, אף על פי כן יש גלגולים מודרניים של הטענה הזאת. יש טענה לגבי הקרינה הקוסמית, האם היא אחידה או לא. גם בתיאוריית המפץ הגדול יש דיון בזה. הרי בתיאוריית המפץ הגדול יש איזושהי טענה שהייתה שבירה ברציפות הקרינה, וזה מה שיצר את גושי החומר הראשוני. כן, זה כמו שאדם עושה קוסקוס, יתח מעבירים קוסקוס, לפעמים פתאום יש גבישים כאלה, כן? לא יודעים איך להסביר בדיוק. אז משהו כזה קרה. השאלה, כן, כלומר זה נקרא משטח בערב שבת, בריאת העולם, נוכל לשאל, זה ערב שבת, כן, אז השאלה, מה גרם לשבירת הרצף? כן? כאן לכאורה יש מקום להניח את הרצון. הרצון האלוהי קובע שיש שבירה באחידות של הרצף, ואז נוצר מה שנוצר. ואז השאלה היא, האם הקרינה הקוסמית היא שווה בכל הקוסמוס כולו עם לב? ובזה נחלקו החוקרים. בהתחלה אמרו אין אחידות, ואז זה דווקא מורה על הרצון. אמרו יש אחידות במדידה, אם אתה מודד על פי קרינה, על פי קרינה יותר נמוכה. אבל היום שוב מעמידים את זה בספק. על כל פנים, אתם רואים פה גלגול מודרני של הרעיון של הרמב״ם, כדי להוכיח שהעולם הוא פרי של רצון או של סתניות, חוכמה סתנית.
למה דבר שאין בו רצון חייב
להתפזר
באופן אחר? מקרית,
הוא יכול להתפזר בכל תורה? אדרבה, סטטיסטי, כל דבר מקרי הוא אחיד. זה מה שנקרא תורת המספרים הגדולים. במספרים קטנים זה לא כך, במספרים גדולים זה כן כך. כלומר, אם אני אפיל מטבע 10 פעמים, אז הסיכוי שזה 5 פעמים מצד זה, 5 פעמים זה, הוא סיכוי קטן. אבל 1,000 פעמים, זה יתחלק יותר 500, 500, מיליארד פעמים, אם זה לא יהיה אחיד, זה סימן שיש בעיה במטבע, בייצור של המטבע. נכון?
או שיש השגחה.
או שיש השגחה, או שהמטבע מיוצר באופן שצד אחד יותר כבד מהשני. כן? זה הדרך לבדוק את הדברים האלה. עכשיו, אז גם פה אנחנו רואים משהו דומה אצל רבי יהודה הלוי, כי כאמור ההוכחה הזאת איננה אבסולוטית. כן? אמר החבר, לא יקשה לנו להצדיק גם זאת אם אין הפילוסוף טענה אחרת נגדנו. נאמר לו, הוי אתה הפילוסוף, מהו לדעתך הדבר אשר גרם להיות השמיים סובבים תמיד לפי דבריך אתה, והגלגל העליון נושא הכל, אם כי לא עצמו אין מקום ובתנועתו אין כל סטייה, וכדור הארץ מרכזי עומד באמצע הגלגל ולא משען וללא נטייה.
מה זה הגלגל העליון?
כן, זה לפי התיאוריה של אז.
מעל כדור הארץ?
לא, הגלגל, מעל כל העולם כולו. לפי הפילוסופים העתיקים העולם כולו נתון בתוך איזו ספירה גדולה. הספירה הזאת היא הגלגל.
Okay.
וכל השאר זה גלגלונים לפנוכו. כן? כשבאמצע בדיוק נמצא כדור הארץ. למה כדור הארץ לא זז? הוא באמצע. בסדר? אז כיוונו, אז הוא היה זז במקומו לכיוון המרכז. אנחנו אומרים שכדור הארץ לא זז, אם כן הוא במרכז. מה שהיה, לא הוכיח. כן. עכשיו, מה הדבר אשר סידר את כל הנמצאים כמו שהם, בחמות ובאיכות וקציבות? הרי יש למשל קבועים, כן? מה גרם שיש שיווי משקל בין המסה של האלקטרונים לבין זו של הגרעין?
המטען.
כן, אבל למה הוא שווה? האם יש הכרח פיזיקלי שהמטען של האלקטרונים ושל הפרוטונים משתווה? לא. אם באמת היה קצת הפרש, אז או שכל העולם היה קורס, נגיד אם המטען היה מופר לצד אחד, או שהעולם היה מתפוצץ. זה היה בכיוון אחר. השיווי משקל הזה הוא ממש נס. כן? אז מה שאומר, אי אפשר לך לא להודות במציאות דבר כזה, שהרי הנמצאים לא ברו את עצמם ולא אחדים בהם את האחרים. והנה, אותו הדבר גרם גם לאוויר כי יצטייר על ידי עשרת הדיברות בשמיעת שפעיש, ולכתב כי יחרט על הלוחות. לדבר זה יכול אתה לקרוא רצון או מאמר, או ככל אשר תרצה. יפה. הוא תירץ משהו?
לא, הוא לא ענה לנו
משהו. הוא לא ענה לקושיה של הפילוסוף, שזה מורה על חיסרון. למה הוא לא עונה? כי זה לא ראוי להתייחסות. פשוט. כי מי אמר לך שרצון מורה על חסרון? כי כך הוא כל רצון שפגשת במציאות. אבל מי אמר לך שרצון באופן אבסולוטי מראה על חסרון? זה כמו השאלה של הסיבתיות. כן? היה גוי אחד באנגליה בשם דיוויד יום. כן? הוא העלה ספק גדול בדבר הסיבתיות. הוא אומר, אנחנו אומרים שכל פעם שאני מצייר על הלוח, יש כתב על הלוח. ואז אומרים, יש כתב על הלוח בגלל שכתבתי. זה אמפירית נכון. אבל, זאת אומרת, שכלית לא ניתן להוכחה.
מה זה אומר? שלא תמיד אם יהיה כתב על הלוח סימן שאני...
יכול שתמיד יהיה. יכול שבאמת הסיבתיות היא אמת.
אז מה
זה
אומר?
אבל אין לך הוכחה שאתה יודע.
איך הוא רוצה
לך?
זה
רק הניסיון. אין הוכחה. זה לא שכנע.
הוא אומר שאי אפשר להוכח.
אי אפשר להוכח את הסיבתיות. איך תענה לבידיון?
אני לא מבין, זה כנראה
הוא
בונה
את
זה
לזה
משהו פילוסופי שאני לא
מתכוון. הוא אומר, איך אתה יודע שכל פעם שאני אעביר גיר על הלוח, הלוח יהפוך ללבן? איך אתה יודע?
כי ראיתי את זה הרבה פעמים.
נכון, ואולי עוד פעם אחת זה לא יקרה. אתה לא יכול למדוד את כל המקרים האפשריים, בשביל זה אתה צריך לעבור על כל המציאות כולה, וזה לא יהיה. לכן מבחינה פילוסופית הסיבתיות איננה ניתנת להוכחה. זה מה שטען דיוויד יום, וזה פתח את הפתח למחשבה של קאנט. כן? עכשיו, אז אותו דבר הוא אומר כאן, אתה רגיל למושגים מסוימים בגלל שכך פגשת תמיד. אתה תמיד ראית שהרצון מורה על חסרון, אבל מי אמר באופן אבסולוטי שזה כך? אולי החיסרון, אולי הרצון איננו מורה על חסרון.
זה בדיוק מה שהוא אומר.
אינך יכול לא להודות במציאות דבר כזה. זה מה שהוא אומר. עכשיו תקרא לזה, אבל הוא לא רוצה גם להגיד את זה כך, בגלל שאז אנחנו נשווה בין הרצון האנושי לרצון האלוהי, ולכן הוא רוצה להגיד, זה מציאות אחרת, תקרא לזה רצון או ככל שתרצה, כי בעצם זה כבר לא משנה. ברגע שזה מציאות שמעולם לא פגשתי, אני יכול לקרוא לזה רצון או צ'יפופו או לוגוס או מאמר, כן? או יש לך עוד שמות אפשריים?
יש
לך, כן. רצון או מאמר או ככל אשר תרצה. עכשיו, מאיפה לקוח הביטוי מאמר? מה יש ממנו פתאום? מאמר, נכון, בעשר המאמרות נברא העולם, או ייתכן שזה בא מהיוונית, ביוונית, כן, מאמר אומרים?
מאמר?
לוגוס, נכון? זאת אומרת, הייתה תורה קדומה שהתחילה אצל יהודי אלכסנדריה, הייתה תורת הלוגוס, המניחה שיש מאמר שהוא אמצעי בין הבורא לנברא. דבר כזה מוצאים גם להבדיל אצל אונקלוס, כן? שבמקום זה נשתמש בביטוי מימרד השם. נכון? במקום להגיד השם, מימרד השם. הלוגוס. השאלה היא איך לתרגם את המילה לוגוס ללטינית. מה אתם אומרים? אתם לא יודעים לטינית? לוגוס ולטינית אומרים את זה בשני אופנים. או רציו, שזה חוכמה, או אורציו, שזה דיבור.
אורציה?
אורציו, כן? אורטוריום, כן? מקום שבו מדברים. עכשיו, רציונלי זה לחתוך, כן? עכשיו, זה בדיוק הבעיה, שהמילה לוגוס ביוונית יש לה שתי משמעויות. גם חוכמה, למשל, אני יודע, גיאולוגיה, חוכמת הארץ, נכון? או דיבור, נכון? פילולוג זה אדם שחוקר את השפה, לוגוס. עכשיו, שוב, השאלה היא פה, בשני הפירושים, מהו היחס בין הבורא לנברא? האם זה יחס של חוכמה או של דיבור? אז אצל היוונים הדבר הזה היה לא לגמרי ברור. אפשר לומר שהאפיקורסים נוטים לפרש לוגוס במובן של חוכמה, והמאמינים במובן של דיבור. ותמיד הבעייתיות גם שבתוך חוכמת ישראל עצמה אפשר לפעמים לראות סטיות לכיוון הזה או לכיוון הזה, נטיות לכיוון הזה, נטיות לכיוון הזה. בסדר? אבל פה זה מה שהוא מכנה כאן בשם רצון. זה, מה ההבדל? אם אתה אומר שזה חוכמה, אז האלוה הוא לא אישי, הוא לא פרסונלי. מה שכתוב ברצון זה מישהו שמדבר. אמר הכוזרי, הנה, האמת היא, אמר לכם את האמת, שאת הנושא הזה הוא מבאר יותר במאמר רביעי. כלומר, כל הדברים האלה הם פה רק בהתחלותיהם, זה שורשים כדי להתקדם. אבל במאמר רביעי, שם זה התותחים הכבדים בנושא הזה. אמר הכוזר, הנה, נתברר לי סוד התארים האלוהים. הסברת לי הכל. ממש נתברת לי, ברכת לי את סוד התארים האלוהים. והייתי רוצה להבין כעת גם את עניין כבוד השם ומלכות השם ושכינה. עכשיו יש פה כמה בעיות. כבוד השם אני מכיר זה מהנביאים, נכון? מופיע כמה פעמים. שכינה וחזל. מלכות השם איפה לקח את זה?
אין משפט מלכות השם בתורה ממש, אבל יש...
אני רוצה להבין איפה לקח את הביטוי מהקבלה. וזאת אחת הראיות לקשר בין רבי יהודה הלוי לתורת הקבלה. מדוע החוקרים באוניברסיטה לא אוהבים את זה? ויש אם נאמר שרבי יהודה הלוי יש לו קשר אל הקבלה, אז הוא מקטים את הקבלה בזמנו של רבי יהודה הלוי. והלא דבר פשוט הוא שלפני הרמב"ן לא היו מקובלים. אז אם כך, יש לו בעיה. אבל זה ברור שגם בכלל הקישור הזה בין מלכות השם לשכינה וכבוד השם, זה קישור שהמקובלים עשו אותו, כן? לא מוצאים אותו מקום אחר, כן? זה התחת הראיות לקדמותה של הקבלה. אמר החבר, ספירת המלכות, ספירת המלכות נקראת מלכות השם. ופתאום מלך כוזר, אני רוצה להבין מה זה, תסביר לי מה זה הספירה הזאת, ספירה הזאת. כן, כי זו שיש לה קשר איתנו. הוא שמע על זה, הוא שמע את המושגים האלה, מלך כוזר.
למה הוא לא שמע זה חוכמה, בינה?
כי זה דברים פשוטים. כן, מלכות השם זה דבר קשה, כי זה ראשית המחשבה של הבורא. מלכותו בכל משלה, לא, כלומר, סוף מעשה במחשבה תחילה, שמלכות השם היא המחשבה הראשונה של הבורא. זה מה שנקרא אצל המקובלים מלכות דה אינסוף, אני שמעת את הביטוי הזה. כן. על מלכות השם הזה? כן, ודאי שונה. לפי... כן, ודאי. ודאי. גם פה וגם במאמר רביעי. מאמר רביעי, כמובן, זה עוד יותר בהרחבה, כפי שאמרתי. אמר החבר, אלה הם שמות בהם נציין את העצמים אשר הופיעו לעיני הנביאים.
עצמים?
עצמים. עצם, שון רבים, עצמים.
דברים שהם
רואים. האמת היא, זה ביטוי מספיק לא ברור כדי שתגיד מה שאתה רוצה. אז בגלל שהמתרגם מתרגם מן הערבית, ושגם בערבית הבילים לא ברורים, וזה בסדר. אני אקרא עוד יותר מזה. הכתב יד של הכתבי יד בערבית של ספר הכוזרי הם במספר אחד בלבד. יש רק כתב יד אחד בעולם של הכוזרי בערבית, והכתב יד הזה הוא כנראה לא הטוב ביותר מכולם, הוא משובש, והוא יצא בשתי מהדורות. המהדורה הראשונה גם היא לוקה בחסר, והיא זו שאבן שמואל השתמש בה. הוא לא הכיר את המהדורה השנייה המתוקנת של הכתב יד. אז איך תסמוך על כל הדברים האלה? אפשר לראות אותם בדיוקים בכוזרי. הרב קפח, הרב קפח יש לו את המהדורה של המצוא המתוקנת, אבל התרגום שלו גם כן חסר. הוא תוקף, אבל יש גם מה לתקוף אותו. אני לא אומר שהתקפות שלו לא מוצדקות לפעמים, הוא תוקף בכל מקום שבו זה שייך, ואפילו במקום שזה בו לא שייך, ולפעמים גם עליו יש הרבה מה להקשות. כן, מה אתה אומר? יש כתב יד, אתה מהדיר אותו בדפוס, אתה לא מצלם אותו, אתה מהדיר אותו. שלחתי, איך פענחת את הכתב יד? אז יש כמה מקומות שיש מקום לדון. במיוחד שהערבית לא תמיד הייתה כתובה כמו שהיא כתובה בפנינו היום. פעם הערבית היו כותבים לפעמים בלי הנקודות. למשל, האות הזאת בערבית. מה זה? זה יכול להיות בית, יוד, תא, נון, נכון? זה אותה אות. תלוי מה אתה מנקד. ובכתבים העתיקים של המוסלמים, לא תמיד זה היה. ולפעמים גם אם הם קדמו, אז לפעמים זה נמחק, לפעמים הנקודה קצת התארכה, כל מיני כאלה, נכון? עכשיו, נמשיך הלאה. אמר החבר, אלו הם שמאוד בהם נציין את העצמים אשר הופיעו לעיני הנביאים, כמו עמוד ענן ואש אוכלת ואב וערפל ואש ונוגה. כך אומרים לנו על אור עמוד השחר, וכן על אור בין הארבעים, וכן על האור הנראה אלינו ביום המעונן, כי הוא ניצוץ היוצא מלפני השמש, אם כי השמש מכוסה בשעות האלה. וכך אנו אומרים כי האור והניצוץ כאן הקרניים הם מעצם השמש, והדבר אינו כן, כי אם הגופים נפעלים בנוכחותם ועל ידי זה הם מהירים. כלומר, אין קרני שמש, זה באמת לא נכון. קרני השמש זה ההיפעלות של החומרים בפני השמש. נוכחות השמש גורמת ההיפעלות הזאת, ודווקא ההסתרה של השמש גורמת לאפקטים יותר מרובים. כן? כשיש הרבה עננים ויש איזו פריצה של קרן שמש דרך העננים, זה פתאום נראה נוף משגע, נכון? אז כך גם הכבוד. ניצוץ אור אלוהי הוא הפועל על עם האלוה בארץ האלוה. עכשיו, הדבר הזה הוא מעניין, יש לו גלגול מאוחר. לפי זה, מה זה השכינה? זה התגלות השם מבעד למסכים. מה?
הוא
מסביר פה כבוד השם. כבוד, שכינה, מלכות, זה התגלות השם מבעד למסך. המסך זה הענן, כביכול, כן? אפשר להגיד הצמצום, אפשר להגיד כל מיני. עכשיו, אם כי זה לא מושג שישתמש בו ריהד. עכשיו, יש יהודי אחד מסובך, שפינוזה, שמעתם עליו, הוא אמר שלא שהאלוהים הוא שורש הטבע, אלא שהאלוהים הוא הטבע בעצמו, נכון? עכשיו, הוא כותב באחת מאגרותיו, הוא כותב כזה דבר. מאיפה אני לקחתי את זה? דע לך, הוא כותב לזה שמתכתב איתו, שדעותיי מאוד דומות לדעה המקורית של העברים בנושא הזה. וכל מה שאמרתי הייתה השקפת עולמם של הנביאים. אבל הם ראו את כל זה מבעד לענן, ואני ראיתי את זה ביום בהיר. והוא למעלה מן הנביאים, ורואה את האור השכינה לא מבעד העננים, ולכן הוא יודע שהאלוהות זה העולם. יפה, לא? עכשיו, זה, כדי להבין את דברי שפינות, אני רק רוצה לציין דבר נוסף שהוא אמר בספרו אתיקה. הוא אמר שיש מידות בנפש שנחשבות על ידי בני אדם למידות רעות, אבל באמת הן מידות טובות, וזה הגאווה. יש מידות שמחשיבים אותן למידות רעות, למידות טובות, ובאמת מידות רעות, שזה הענווה והחמלה, למידות רעות. יש, זה חולשות שבנפש. כן, לא, זה חולשה בנפש, הענבה. אבל הוא אומר, חוץ מזה, בכל זאת כדאי שההמון ימשיך להתחנך על זה שהענבה זה טוב, כדי שהם לא יזיקו לחכמים. יפה. הוא בן החכמים, אל תדאג. זה גם בספר מסילת ישרים, אז נאמר שם במידת הענבה, כן, הרי זהירות, זריזות, נקיות, טהרה, פרישות, חסידות וכו', ענבה. למה הענבה זה כל כך רחוק בסדר המידות? אז מסביר רמח"ל, בגלל לשלוט על הגאווה זה יחסית אפשרי כבר בשלבים הראשונים, מידת הנקיות זה נגד הגאווה. אבל ענבה אמיתית זה רק למי שמאמין. וכדי להאמין אתה צריך לדעת במי אתה מאמין. לא כל אחד זוכה לדעת. אבל מי שמאמין יש לו בפני מי להיות ענב. מה שאין כן שפינוזה, שבעצם לא מאמין באלוהות נבדלת מן העולם, אז אין לו כלפי מי להיות ענב באמת. לכן הענבה היא אצלו פסולה. זה לא ביחד.
קטגוריה על שפינוזה.
או, עד רבה, קטגוריה. זה הולך ביחד, כן? זה אומר שהוא לא מאמין. אמר הכוזרי. אז עד כאן זה ברור?
כן.
מה שאמרת, עם האלוה, כבר נתברר לי. כן, דיברנו על זה מאמר ראשון. יש מושג כזה של עם סגולה, לב וקליפה וכדומה. אולם מה שאמרת בארץ האלוה, קשה לי לקבל זאת. כלומר, אם מאמר ראשון זה עם ישראל, מאמר שני זה ארץ ישראל. מה אתה אומר?
לא רק לו.
לא רק לו. מה? ליהודים דווקא זה ברור.
שמה?
מה זה ארץ ישראל? הרי על זה התפללו אלפי שנים, לא? אז זה סימן שכל היהודים, במיוחד המתפללים, משתוקקים בארץ ישראל ומבינים את מעלתה. שאם לא כן, אלא בדעתך שהם יאמרו מילים שהם אינם מאמינים בהם, ברור שמאמינים. מה? לא כך? ותחזנה עינינו בשוחה לציון ברחמים. אני רוצה להגיד מה זה ותחזנה עינינו. מה, וכי היה עולה על דעתך שכשאתה תשוב לציון העיניים שלנו תעברנה? שצריך דווקא להתפלל שלא נצטרך רופא עיניים.
אבל אם אתה מדייק,
זה היה אפשר להתפלל והשב שכינתך לציון ברחמים מהרה. יפה. זאת אומרת שאנחנו מתפללים שכשתשוב לציון ברחמים שיהיה לנו עיניים לראות את זה, כי לא כל אחד יראו שאתה שב. בסדר? וזאת הסיבה שכל היהודים במיוחד שומרי מצוות מתפללים כך. ארץ האלוה, ארץ האלוה קשה לקבל זאת. מה הקושי המיוחד בארץ יותר מאשר בנפשות? הרי עם ישראל זה נפשות. אז אם אתה מוכן לקבל שיש נפשות אלוהיות, מדוע שלא תהיה ארץ אלוהית? זה רוחני, ואילו הארץ זה משמצם, כיוון שזה מרחב, זה גשמי. לכן יש פה יותר קושי לקבל את זה. היה למשל יהודי אחד בשם אברהם השל. מה זה עליו? היה פילוסוף יהודי אקזיסטנציאליסטי באמריקה. הוא אמר, הוא כתב ספר נפלא על יום השבת. הוא כתב הרבה ספרים, אברהם השל. אז אחד מהספרים שהוא כתב זה על השבת. שם הוא מסביר מה זה יום השבת. זאת היצירה המונומנטלית של עם ישראל. עם ישראל בונה לעצמו ארמונות ואנדרטאות בזמן. בזמן. הגויים הם בונים במרחב, בגיאוגרפיה, ואילו אנחנו בני ישראל בונים בזמן. שבתות ומועדים זה בנייה אדירה. כן? אז בעיה, מה עם קדושת המקום? הוא אומר כך, הדבר הראשון שנקרא קדוש בתורה זה זמן, יום השביעי. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. אחרי כמה אלפי שנים ממלכת כהנים וגוי קדוש, כלומר יש נשמה, נפשות קדושות. ובעקבות החטא הייתה התפשרות עם חולשת האדם, ואז יש מקום קדוש, המזבח. והיה המזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח נקדש. כן? אבל זה פשרה. כיוון שהאדם חטא בחטא העגל, הוא איננו מסוגל להתעלות לגובה של קדושה רוחנית, לכן מה אפשר לעשות? ניתנה לו קדושה במקום. אלא שהצטמצמה פתאום.
איפה ראית הקדושה בכל מקום?
בכל המקום של הסיום.
זאת אומרת שהיא לא בכל מקום.
בכל מקום,
זאת אומרת,
אם היה מקום,
יש לו בעיה. מיד אחרי עשרת הדיברות הקדוש ברוך הוא מצווה לעשות מזבח. ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תיבא אתן גזי צליחה בך הנחת עליה ותיחה ללאה ולא תעלו ומעלות על מזבחי, נכון?
אבל מקום
חצית
הקדוש לא
מוצא כבר
אז מצווה הרבה
לא משנה, אבל מה איפה ראית מקום קדוש מקום?
יעקב דוגמה, אכן כי אם זה שער השמה
איפה קדוש קדוש? המילה קדוש לא מופיע, זה מה שאומר אברהם אשר. אבל מה נעשה עם כל הספרות החזאית שהתאווה הקדוש ברוך הוא לקבוע דירתו בתחתונים? או מקדש השם כוננו ידיך, זה נאמר בשירת הים, לא? זאת אומרת, השאיפה למקום קדוש, שמקדש, זה דבר שקדם לחטא. אז מה החטא עשה? החטא שינה את היעד של המקום הקדוש. לכן אי אפשר, כלומר אי אפשר לפתור את הבעייתיות של קדושת המקום על ידי אמירה שזה פשרה בלבד, כן? כפי שיהודי גלותי כמו אברהם השל אומר, זה ברור שזה משהו הרבה יותר עמוק. לכן צריך להבין את זה אחרת לגמרי. ברור שקדושת המקום היא תולדה הכרחית של אמונת הייחוד. אם אתה מאמין שהשם אחד, אז זה ברור שקדושתו צריכה להתגלות בכל דווקא. כלומר, הזיהוי קדוש שווה רוחני הוא זיהוי יווני. אצל היוונים, במיוחד אצל אפלטון, ישנה דואליות של הרוח והחומר. ככל שאתה יותר רוחני, אתה יותר נצחי ואלוהי. ככל שאתה יותר גשמי, אתה יותר חולף ואנושי. ולכן אפלטון המציא את הדואליות גוף נשמה. דבר שתחפשו אותו בתנ"ך, כאילו תמצאו. זאת אומרת שדווקא אמונת הייחוד מחייבת שיש קדושה בכל מקום, כלומר יכולה להיות קדושה בכל מקום, או חול בכל מקום, או טומאה בכל מקום. כלומר, לא הרוחניות או הגשמיות היא הקובעת את עובדת הקדושה. כי ישנה רוחניות טמאה, וישנו חומר קדוש, ולהפך.
אדם הוא הנפש.
אדם הוא הנפש, נכון? עוד יותר. אבל מצד שני כתוב, כי נפש כל בשר בדם היא, בדמו. זאת אומרת, שהנפש היא בדם, והנפש היא אדם. זה ספור סותר, זה סתירה, שני פסוקים סותרים אחד את השני. נכון? יפה פתאום. טוב, אז אם כך, בכל זאת צריך לקרב את הדברים אל השכל. אמר החבר, אין כל קושי לקבל את ההנחה כי ארץ אחת נתייחדה בדבר מה משאר כל הארץ. קודם כל יש דבר כזה, שיש ארצות בעלות סגולה. יש מקום יותר בריא, יש מקום יותר חולה. זה על דרך הטבע. מקום קר, זה מקום חם. הלא בעיניך תראה כי מקום אחד טוב משאר כל המקומות לצמח מיוחד, למחצב מיוחד ולחי מיוחד, לתושבים מיוחדים בצורתם ובנדתם משאר משאר כל האנשים. וכל זה עד כדי שזמינים שהטיבטים יש להם ריאות שונות משאר בני אדם, כן? כי האוויר בהימלאיה דליל יותר, לכן יש יכולת קישור של ההמוגלובין אצלם הרבה יותר גבוה.
תכונה של הדם.
כן, תכונה בדם. כן. וכל זה, כלומר, הקישור של החמצן אל ההמוגלובין הוא שונה. וכל זה...
יש יותר המוגלובין בדם.
יותר המוגלובין, זה הכל, זה לא יותר קישור, זה לא קישור יותר חזק.
כמה המוגלובין, כל אחד להמוגלובין מקשרת...
חמצן אחד.
שתי מולבולות או שתיים.
כן.
כמה שיש יותר
המוגלובין, אז יש רק יותר המוגלובין.
הם צריכים יותר, כי יש
פחות המזל. זה הכל? בכל זאת, זה שינוי גנטי.
אם אתה תיבד
עכשיו,
אני אקח לך שבועיים
יותר
תמות המוגלובין הדרושה,
ואתה תהיה כמו דיבר. זה לא מוטציה?
לא.
אתה בטוח?
כן. השבוע, בקורס
דיוחים אביאדימולוגיה. טוב. טוב. ניצחת? אני לא יודע.
אבל יש דברים אחרים, זה שהפושים שחורים או עצים עם עיניים קטנות, זה דברים שבמקום מסוים נצרו אנשים עם תכונות מסוימות, גנטית.
כן, זה התייחדות גנטית. זאת אומרת, ודאי שברגע שקבוצה אחת נפרדת משאר מקבוצה יותר גדולה, אז היא מפתחת תכונות משל.
שקשורות למקום שחיים.
אני לא, אינני בטוח.
חשבים
על
הטכניון,
מה? טוב, יש שינויים סביבתיים, זה ברור. אבל השינויים הסביבתיים אינם תורשתיים. כלומר, יכול להיות שאדם, נגיד, ישתזף הרבה, זה לא אומר שהילדים שלו יהיו שחורים. או?
לא, מתכנון
זה אומר שהילדים שלו? כן. יפה. כן. יש השפעה, יש קרינה, אתה אומר. וכל זה באמצעות מזג על החויות, על איכויות אשר בגוף, כי במזג הזה תלויים גם שלימות הנפש וחסרונה. אם כן, קודם כל, עצם חלוקתה, חלוקת הארצות לבעלות סגולה או לא בעלות סגולה, זה בסדר, זה דבר שאפילו הטבע מורה עליו. מתחיל מהנמוך. כן, כמובן זה לא רק זה, אבל הוא יסביר קודם כל עצם השילוב. זה כמו שתאמר, הרי אף אתה ואני, אנחנו גוש של חומר. אנחנו חבילה של מולקולות. ואף על פי כן, חבילת המולקולות הזאת, לעומת חבילת המולקולות הזאת, יש את הפרש. זה אדם וזה שולחן. אז אם כן, הארגון כבר גרם להופעת נפש אחרת. כן? זה מה שנקרא ויטליזם. כן, היה ויכוח בין בתקופת הביולוגיה, בראשית מדע הביולוגיה, בין הויטליסטים למכניסטים. כן? התופעות של החיים, אז היו עדיין כאלה שאמרו שזה תוצאה של כוח ויטלי, כוח חיים מיוחד. ואחרים אמרו, לא, הכל ניתן להסברה מכניסטית. הגוף הוא מין מכונה כזאת. ככל שהמדע מתקדם יותר, יש נטייה יותר למכניזם. כן, רואים שכל תופעות החיים הם פרי של, אפשר להסביר, כן, יש ריאקציה כזאת וכו' וכו'. גם הזיכרון והדמיון, כאילו הרגשות, כל זה אפשר להסביר כריאקציה. אבל מה שזה לא מסביר, זה לא מסביר את עצם הרגש, את עצם הדמיון, את עצם המחשבה. זה אומר רק שהדמיון, המחשבה, הרגש הזה, אחוזים בריאקציות האלה. זה כמו שישעיהו ליבוביץ' אמר, שכל פעם אחת אמר דבר קשה, הוא אמר, מה שקורה בעין הרואה, זה בדיוק מה שקורה במצלמה. אבל המצלמה אינה רואה, והעין רואה. אין הסבר לדבר הזה. כלומר, אין הסבר, גם לא יכול להיות הסבר, שיעשה רדוקציה של עצם החוויה של הראייה לתופעה הביוכימית. כן? ועל זה הוא היה קורא דברי הרמה בשולחן ערוך אור החיים על ברכת מפליא לעשות, כן? אשר יצר. בסוף נסיים, ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. אז מסביר הרמה שקושר דבר רוחני בדבר גשמי. על הנקודה הזאת כתב ישעיהו ליבוביץ' ספר קטן בשם גוף ונפש, הבעיה הפסיכופיזית, באוניברסיטה המשודרת, גלי צהל. וכנראה זאת הסיבה שהוא הגיע לעולם הזה, כי זה הספר הכשר היחיד שלו, אבל הוא שווה, כדאי לקרוא, הוא קטן. יש לו גם ספר יותר שמן, אבל הכל הוא אמר גם בספרון, אז עדיף לקרוא את הספרון מאשר את הספר השמן. אבל כל זה היה אפשר לחסוך אם היינו קוראים את דברי הרמה. הרמה אומר שקושר דבר רוחני ודבר גשמי. אבל אתה אומר, זה כתוב ברמה, זה לא נשמע טוב. פרופסור, נשמע אחר. אז מה שאומר כאן, אמר הכוזרי, אולם אני לא שמעתי כי יש לאנשי ארץ ישראל יתרון על שאר בני אדם. אם זה ככה, אז צריך לראות שבן אדם שחי בארץ ישראל זה משהו, ולא ראינו שהם מיוחדים.
איך הוא אומר כזה דבר? אחרי שהוא הסביר לו על הנביאים, הוא אומר כזה דבר?
הוא אומר במציאות, אני לא רואה. אני מלך חוזר.
אבל הוא הסביר לנו קודם על הנביאים, הוא יודע עליהם.
על הנביאים? הוא לא בדיוק, איפה הוא שמע על הנביאים?
למה? קודם הוא...
לפני הוא אמר לו נביאים, הוא לא אמר לו שהנביאים היו רק בארץ.
הוא לא הסביר לו על הנביאים.
לא אמר לו את זה.
על עם ישראל, עכשיו הוא מדבר על יושבי הארץ.
נכון. אז מה? לכאורה, גם גוי בארץ, אם אתה משה הארץ מיוחדת, אז היא משפיעה על כל יושביה. זה מה שגם אמרו המרגלים, וגם האנשים אשר היינו שם, אנשי מידות. כלומר, זאת ארץ מיוחדת, ארץ אוכלת יושביה, ערים גדולות ומצוות. זה לא קשור אם זה כנעני או ישראלי שנמצא שם, הארץ אמורה להשפיע עליו. נכון. השפעה לטובה או לרע, אבל זה צריך להיות אחרת מאשר במקומות אחרים. ויש אכן כן אינטראקציה, אפילו על הגויים, בין יושבי הארץ לחוץ לארץ. כן, למשל, בספר מלאכים סופר על השומרונים שבאו לפה. כן, שמלך אשור הביא, אחרי שהוא הגלה את יושבי השומרון לערי מדי, אז הוא הביא לארץ את אנשי קוטה, המכונים שומרונים. והם לא ידעו את משפט אלוהי הארץ, באו עריות ואכלו אותם. גויים, בכלל הם לא חייבים במצוות. טוב, הלכו, חיפשו איזה כהן מעשרת השבטים שלימד אותם תורה לפי שיטת ירובעם, ואז העריות הפסיקו לאכול אותם. כן? או גם הזוהר אומר, למה בני ישמעאל דווקא הם אלה שיושבים בארץ בזמן גלותנו? בגלל שהם עושים ברית מילה. זאת אומרת, יש קשר. זאת אומרת, יש השפעה של הארץ על כל יושביה, בין הלגיטימיים, בין הלא לגיטימיים.
זאת אומרת, לנצר את כל הערבים זה יעזור.
לנצר את הערבים זה יעזור, נכון. ויש בעיה שהיום עושים ברית מילה לערבים בגיל שמונה, בשמונת ימים. כן, ועושים להם בריאה. לא, לא דווקא שמונת ימים, אבל עושים להם בריאה. כי אלה שמתאמנים למילה, מוהלים. אז מתחילים ברית המילה עם ערבים, נכון? ככה זה מקובל. מי שעובר קורס ברית מילה, כן, כן, ודאי. כל מי שעבר קורס ברית מילה יגיד לך את זה. שהוא התחיל בערבים והמשך ביהודים. זה בעיה, כי הוא עושה להם את הברית מילה כמו שהיהודים עושים. וזה מסוכן מצד אחיזתנו בארץ. אבל בואו נחזור לעניין. אולם אני לא שמעתי, יש לאנשי ארץ ישראל יתרון על שאר בני אדם. היום כן, אגב. היום אנחנו כן רואים את ההבדל העצום שיש בין יהודים בארץ ויהודים מחוץ לארץ. הטיפוס המכונה צבר, כן? באמת, הוא שונה מאוד, מבחינה פיזית אפילו, מבחינה מנטלית, ממה שגדל בחוץ לארץ.
שונה, אבל כאן הוא יתרון, משהו
אחר. גם יש יתרון.
אני לא יודע אם זה יתרון של כוזרים.
מה? הצברים יותר חזקים, יותר בריאים, יותר יפים, יותר רעננים, נכון? צעיר, בריא, רענן. אמת או לא? היהודים בחוץ על הארץ כפופים, מקומטים, עם אף גדול, ו... לא יודע, משהו השתנה, נכון? משהו השתנה. כפיפות הקומה של היהודי הגלותי עברה פה, נכון? אתה יודע, אתה לא מצוא? אין לי יודע.
זה הקדושה של הארץ,
אתה יודע?
אה? אז יש כמה קדושה אם ככה. אז יש סימן שיש קדושה שם. זה קדושה פריקטור.
זה שהיום
אני חושב שאלה הקטנה, אתה יכול
יותר
לתת עובדים לתת עובדים לתת עובדים. כן, כן, כן. קשור לזה. סימן שיש יותר קדושה. כמובן, ככל שיש יותר קדושה, אתה יכול להשתמש בזה יותר לרעה. כמו שדבר הוא יותר קדוש, השימוש הזוועתי שאתה מסוגל לעשות בקדושה הזאת, זה חזק. או לעשות יותר רע. ואנחנו כמובן לא חוסרים את עצמנו עם זה. עושים הרבה רע. נכון? כמו שנדע. אמר רחבה, כך גם הרחם זה, שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו. לולא היו נוטעים בו את הגפנים ועושים בו, עושים את כל מלאכת עבודת הכרם הדרושה לגידולם, לא היה עושה ענבים. והנה המעלה המיוחדת בה ראשונה לעם אשר הוא הסגולה והגרעין, כמו שהזכרתי למעלה. ואחרי זה יש גם לארץ חלק במעלה הזאת, וכן למעשים ולמצוות התלויים בארץ שהם מעין עבודת הכרם לכרם. אולם שלא ככרם בה עושה ענבים גם במקום אחר, אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוהי כי אם בארץ הזאת. זאת אומרת, זה עניין של עבודת הכרם. עשך כרם מתאים, צריך עיבוד מתאים, צריך מקום מתאים. ראיתי מהדורה של הכוזרי בשפה האנגלית, שם הם מסבירים, הכרם זה עם ישראל, האדמה זה ארץ ישראל, והעיבוד זה קיום המצוות. ומפני שאין יושבי ארץ ישראל כיום מקיימים מצוות, לכן באמת לא רואים בהם שום שיבור. שום מעלה. עד כאן דברי המהדיר לשפה האנגלית של ספר הכוזרי. ככה ניצל מלהביט במציאות. טוב. אמר כוזר.
למה הוא עושה את כל המאמץ הזה להקביל את זה לדברים ניצניים? וזה למה הוא לא יכול להגיד לו שהקדוש ברוך הוא בחר בארץ הזאת כזאת?
קשה לו. כי יש,
יש
זה לא
שיגע. עניין בזה שזה רק משל?
לא, יש גם עניין בזה. יש עניין בזה. בכלל, אצל רבי יהודה הלוי, כל העניין של ייחוד ישראל זה עליית המדרגות. יש לו תפיסה אבולוטיבית, כלומר מהעניין הטבעי בעניין הצמחי שיוליד את החיים, שיוליד את האדם, שיוליד את ישראל. כלומר, האחד הוא התוכיות של השני. לכן מוכרחת להיות איזו חוליית קישור בין ההסברה הרציונלית להסברה האלוהית. אם לא קיימת, יש בעיה. אמר כוזרי, האומנם? בא לו מאדם הראשון ועד משה, וממשה עד סוף הנבואה. נבואו רבים במקומות אחרים, מה אתה אומר לי? אברהם, ביאור כסדים, וגם יחזקאל ודניאל, ואבל נבואו, וירמיהו הלא ניבא במצרים. אז מה אתה אומר? יש נביאים בחוץ לארץ. והרבי בניו יורק. נכון? לך הם אומרים, לא? הם אומרים שהוא נביא. כן, הם הביאו חכות. אמר החבר, כל מי שנתנבא, לא נתנבא כי אם בארץ הזאת או בעבורה. בא או בעבורה. כך זכה אברהם לנבואתו הראשונה, כאשר צווה ללכת אל הארץ הזאת. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ויאמר השם אל אברהם, לך לך אל הארץ. זאת אומרת, זה שליח הסוכנות, דבר השם, אומר לו, עלה לארץ. כן, יש נבואה בשביל ארץ ישראל. ויחזקאל ודניאל, בעבורה ניבאו. כן, זה דבר ראשון. על מה מדברים יחזקאל ודניאל? על ארץ ישראל. אכן שניהם ראו עוד את הבית הראשון ואת כבוד השכינה, אשר כל ימי היותה שורה בבית ההוא, היה כל אדם המוכן לכך מצד הסגולה, מגיע לנבואה. אשר לנבואת ירמיהו במצרים, פה זה קצת מוזר, הלא הייתה בארץ. ועבור. מה זה? נבואת ירמיהו במצרים, בדרך ירמיהו מתנבא. במקום נקרא ארץ מצרים, אבל זה עדיין ביטחון סיני. אז מכן זה עבר, לא שאלה. נבואת ירמיהו במצרים, הייתה בארץ. כן, ואז נסביר לך למה. כמובן כנבואת משה והמרים, כי סיני ופרן שניהם בגבול ארץ מצרים. הלו הם עד, הם על יד ים סוף. ודבר האלוה היה, ושאתי את גבוליך, ים סוף עד ים פשתי ומדבר על הנהר. והנה הוא מדבר פרן, המדבר הגדול והנורא, והוא גבולה הדרומי של הארץ, והנהר שהוא מהפרת, כמו שנאמר, והנהר הזה הוא פרת, גבולה הארץ לצפון. אז מה אתה רואה? חצי האי סיני, בשיר אבי גלו, הוא בארץ ישראל, לכן אין שום פלא, זאת אומרת שעד ים סוף בדרום, כל זה ארץ ישראל, לכן אין פלא, ששם התנבאו, אז גם ירמיהו התנבא שם, גם משה אהרון ירמיהו התנבא שם, אין פה כל קושי. אבל גם בארץ גושן, כלומר בתוך מצרים כשמשה מדבר, אז חוץ מפעם אחת שהשם מדבר עם משה כשהוא בארמונו של פרעה, כל פעם משה יוצא מן העיר, לאן הוא יוצא? לארץ גושן, להתנבא שם כי זה חלק מארץ ישראל. אז מה זה משה לא נכנס לארץ? הוא עוד איך נכנס לארץ ישראל? ארץ ישראל. ארץ ישראל הוא נכנס, לא רוצה. אז כנען הוא לא נכנס. כנען זה המחוז המרכזי בארץ ישראל. לא משהו, לא שם הוא לא נכנס. שם הקדושה יתרה. כי רק ארץ כנען ראויה למשפחות, מה שמחוץ ארץ כנען אינו ראוי למשפחות. אז לא ארץ כנען. אז כתוב, והיא גבול הכנען מצידון, בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה עזמה וסמונים עד לשם. נכון? ומתור מתורה בפרשת מחלות. פרשת מחלות שמה, כתוב שמה שהגבולות של ארץ כנען, ארץ כנען לגבולותיה, וכאן זה מתורה. נכון? כבר ירעריש, בצפון, יש רק בעיה אחת בארץ כנען, בחלק הצפוני, מה עם רמת הגולן? האם רמת הגולן היא בכלל ארץ כנען או בכלל איזה ירד המזרח? וכאן יש מקום לבירור מצד הפסוקים ומצד המפרשים. בסדר? יש שלוש דעות ביחס לגולן. יש אומרים שזה ארץ ישראל המערבית, שיש דין של ארץ ישראל המערבית לגולן. רבי גלאויאל מוכיח את זה על פי ירושלמי. יש שיטה שאומרת שזה ארץ ישראל המזרחית, שזה מערש קרליאור למשל, כן? מפרש הירושלמי, הקדמון. ויש דעה שלישית שאומרת שזה סוריה, זה דעת הרב גורן, כן? שהוא הזכירה היום את הכל. אבל כפי שכבר אז אני אמרתי, הרב גורן אמר את זה, וחיצי מה שזה סוריה. אז גם שם יש מתפקיד שאלת ישראל. נכון? בסדר, אבל בכל מקרה זה לא משנה מעניינו, כוונת תקופה כזאת. זהו להיום.